טוב, שלום לכולם. הנושא של היום הוא ברכה על חיטה, שאפשר לקרוא לנושא הזה ברכה על צ'ונט, אפשר לקרוא לו ברכה על שלווה, אפשר לקרוא לו ברכה על מרק גריסים. מה יש לנו עוד? לא זה. ועוד מאכלים שיש לנו מחיטה. עכשיו עוד דברים שאני לא זוכר. קווקר, דייסה. יש לנו כל מיני מאכלים שהם עשויים מחיטים, שהם לא לחם או עוגות. זה למעשה הנושא שלנו, והדבר הזה הוא מורכב, הוא היה מורכב בגמרא, הוא היה מורכב בדברי הראשונים, וגם אנשים היום די מבולבלים איתו, ואנחנו ננסה לעשות סדר קצת בעניין הזה. הגמרא בברכות דף ל"ז עמוד א' אומרת שהכוסס את החיטה מברך בורי פרי האדמה. לכאורה מדובר על מי שכוסס חיטה חיה, חיטה שאיננה מבושלת. שהוא אוכל את החיטה שאיננה מבושלת, מברך בורא פרי האדמה. הרמב״ם כותב, בכל ברכות פרק ג' הלכה ב', אכל דגן שלוק כמו שהוא מברך לפניו בורא פרי האדמה, ולאחריו בורא נפשות רבות. אכל קמח מברך לפניו שהכל, ולאחריו בורא נפשות רבות. הרמב״ם מדבר על דגן שלוק. דגן שלוק זה דגן מבושל, ונראה מכך שרק על דגן מבושל מברכים בורא פרי האדמה. הכסף משנה אומר, אל תדייק בדגן שלוק, באמת גם על דגן חי יש לברך בורא פרי האדמה, והרמב"ם כתב שלוק אולי מכל מיני סיבות, אולי הרבה פעמים אוכלים בצורה כזאת, או יכול להיות ש... יש עוד הסברים, לא משנה עכשיו, לא ניכנס לזה עכשיו, יש חבל הזמן עכשיו, אבל יש עוד הסברים להסביר למה הרמב"ם כתב שלוק, גם לפי הסבר הכסף משנה. עכשיו, לכאורה הסברה הפשוטה הייתה להגיד שמברכים בורא פרי האדמה רק על דגן מבושל, כי ראיתם פעם מישהו אוכל חיטה חיה? יש פה כאלה? לא אוכלים כל כך חיטים היום. שכן, מתור חיטה. אבל לא רגילים לאכול חיטה חיה, אבל אנחנו יודעים שבאופן כללי, אם אתה אוכל דבר לא בדרך שלו, אתה מברך עליו שהכל יהיה בדברו. אם אדם ייקח תפוח אדמה ויאכל אותו חי ולא מבושל, הוא יברך עליו שהכל. אז לכאורה ההיגיון הפשוט הוא באמת לברך שהכל על חיטה חיה, ורק על חיטה מבושלת לברך בורא פרי האדמה. אבל כמו שראינו, הכסף משנה כותב שעל חיטה חיה מברכים בורא פרי האדמה, והשולחן ערוך בסימן ריש חץ סעיף ד' פסק הכסף משנה, שכמובן זה אותו בן אדם, כן? הוא לא יעלי לעצמו, אז הוא פסק כדבריו בכסף משנה שעל חיטה חיה מברכים בורא פרי האדמה. והשאלה היא, למה לברך בורא פרי האדמה? אז אפשרות אחת עולה בפסקי הריד, שזרעים זה דבר חשוב, ובגלל שזה דבר חשוב, יש לברך על זה בורא פרי האדמה, גם אם זה חי. אפשרות אחרת עולה מדברי הביאור הלכה, לא ציטטתי אותו, אבל כתבתי את המקור, בסימן ריש ב' בסעיף י' ב', ואומר הביאור הלכה, כיוון שהחיטה, לא כל הזרעים, אבל חיטה זה דבר חשוב. חיטה זה דבר שמיועד למזון, ללחם. אז לכן יש לברך עליה ברכה ראשונה אדמה גם כשהיא חיה. עכשיו אני אנסה להסביר את זה קצת. היה מקום לכאורה לומר בדיוק הפוך. החיטה, מתי היא הופכת ללחם? רק אם באמת עשית את התהליך והבאת אותה למקום מאוד חשוב, והפער בין חיטה חיה לבין לחם הוא פער עצום. הוא פער מאוד גדול, דווקא זה שזה יכול להגיע לדבר כל כך חשוב, זה אולי מראה שעכשיו זה עדיין לא במקום הזה, ואולי זה לא היה צריך לקבל את החשיבות המיוחדת לפני שזה לחם. ויכול להיות שאולי כל דבר יש לו ירידה בדרגה. זאת אומרת, אם אתה לוקח תפוח אדמה ואתה אוכל אותו חי, אז כאילו יורד בדרגה והוא נהיה שהכל. אבל החיטה יש לה מצב של קמח שהוא שהכל אמנם, אבל יש לה אחרי זה אדמה ואחרי זה מזונות ואחרי זה המוצי. אז יכול להיות שגם כשהחיטה יורדת בדרגה, היא עדיין, כל עוד היא חיטה והיא לא קמח שבכלל יצא לגמרי, אז גם אם היא תרד, היא תרד בדרגה פעם אחת, והיא לא תרד כמה פעמים. היא לא תרד מהמוצי לשהכל, אז היא תרד מהמוצי, ממזונות, לאדמה. אז לכן יכול להיות שזאת הסברה, שאומנם חיטה חיה ירדה בדרגה, אבל ירידה בדרגה בחיטה, כיוון שיש לה ברכה יותר טובה מעליה, לתפוח אדמה אין ברכה מעליו. מה שאתה עושה עם תפוח אדמה הוא שתמיד יישאר בורא פרי האדמה. אז לכן, אם אתה אוכל תוכה, אתה מברך עליו שהכל. אבל החיטה, כיוון שיש לה הרבה דרגות מעליה של מזונות, של לחם, אז יכול להיות שגם כשהיא יורדת בדרגה, היא עדיין נשארת לפחות בדרכת בורא פרי האדמה. היה מקום לדון בזה יותר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו עוד נחזור לברכה ראשונה אחרי זה בדברים מעשיים. אני רוצה לדבר עכשיו על ברכה אחרונה, על החיטה, שזה הפלונטר הגדול, ואחרי זה נחזור עוד לברכה ראשונה. אני רק רוצה לסכם שלגבי ברכה ראשונה, מה שאנחנו רואים בינתיים, שעל קמח מברכים שהכל, על חיטה מברכים בורי פרי האדמה. בעיקרון, אולי אפילו מניחיה, יש מקום לדון בזה במציאות שלנו, אבל זה לא כל כך מציאותי. ועל חיטה שעברה תהליך של בישול ומיעוך, יברכו בורי מיני מזונות. אנחנו נצטרך תכף לתאר יותר את הדברים, כן.
מה ההבדל בין המוביל
הריד מדבר על כל הזרעים, גם על אורז, לא רק על הדבר הזה. אתם יודעים מה, אולי אני, לפני שאני אדבר, אני חשבתי לדבר עכשיו על הברכה האחרונה, אולי אני אומר בקצרה כמה דברים לגבי הברכה הראשונה, כי לעשות קצת יותר סדר, תכף נעבור לברכה האחרונה. כמו שראינו ביחס לאורז, אז באורז מברכים מזונות אם האורז יתמעך, ויש מחלוקת מה לעשות אם האורז חי, וראינו שאורז שהוסרה קליפה שלו, כמו האורז שלנו היום, אז מסתבר לברך מזונות. לעומת זאת, לגבי חיטה, והזכרנו את זה גם בשיעור הקודם, מברכים על חיטה בורי פרי האדמה, גם אם הוסרה הקליפה שלו, כיוון שאין דרך ואין רגילות לאכול חיטה במצב כזה בניגוד לאורז. אורז רגילים לאכול כשהוא שלם, רגילים לאכול כשהוא מבושל שלם, אז לכן יש כאלה שאומרים שעל אורז שלם יש לברך בורי מיני מזונות, בטח אם הוסרה הקליפה. בחיטה אנחנו בדרך כלל לא נברך בצורה כזאת מזונות, אלא בורי פרי האדמה. אבל כל זה, אם באמת זה חיטה שלמה מלאה. כאשר מדובר על חיטה מבושלת, שהיא מאוחה או שהיא דבוקה לחיטים אחרות, והרבה פעמים כשעושים תבשיל של חיטים, יש כאלה שאוכלים חיטה, אז זה קצת דבוק וקצת מעוך וקצת, במקרה כזה יש לברך בורי מיני מזונות ועל המחיה, כי הוא קצת התמעך. לכן בוודאי שעל קווקר, שיבולת שואל, ועל דייסה יש לברך בורי מיני מזונות, וזה דבר שהרבה אנשים לא יודעים, מקבלים דייסה בבוקר ומברכים עליה בטח שהכל. על דייסה מברכים בורי מיני מזונות, אלא אם כן היא לא הצליחה. כלומר, אם היא דייסה שזה לא מים, אלא דייסה שאתה אוכל בכפית, שזה אוכל וזה לא נוזל כמו שתייה, שאז מברכים על זה, בוראים מיני מזונות, ברכה ראשונה, ועל המחיה, ברכה אחרונה, כך על דייסה, כך על קווקר, וכל זה, אם זה באמת לא שתייה, כך מבואר בגמרא בברכות דף למד ח' עמוד א'. כמו שאמרתי, אם הוסרה הקליפה וזה לא יתמעך, אז זה לא ברור לגמרי, ויש ספק אם נברך על זה בורא מיני מזונות או בורא פרי האדמה. באורז אמרנו, אנחנו רגילים לברך מזונות. בחיטה יש ספק אם ירדה הקליפה וזה לא יתמעך. ולמעשה, אם זה קצת מעוך, קצת דבוק, יש לברך מזונות. ואם זה שלם לגמרי, אז זה באמת מחלוקת, וזה לא פשוט כל כך, ויש מקום לדון מה לעשות. יש כאלה שכתבו לאכול את זה בתוך הסעודה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. בשו"ת איגרות משה טוען, וחלק ד' סימן ממאי, שאם יש לך ספק לגבי החיטה, תברך בורא פרי האדמה, כי אדמה זה בטוח היה פעם. אז זה החזקה הראשונה שלו, ואחרי זה אולי הוא השתנה למזונות, ואולי לא, אז תברך על הבורא פרי האדמה. כך טוען בשו"ת איגרות משה. יש מקום גם לחשוב אחרת. גריסים, רוב האנשים היום שאוכלים גריסים, אוכלים גריסים שנקראים גריסי פנינה. כך כתוב על השקית. גריסי פנינה לא רק הורידו את הקליפה שלהם, אלא הם עברו איזה ליטוש מסוים, לפעמים חיתוך, ולכן מסתבר לברך עליהם בורא מיני מזונות ועל המחיה, כיוון שהם באמת עברו כבר ליטוש וחיתוך וכו'. כך נראה בשו"ת איגרות משה, חלק ד' סימן מ"ה, ובערוך השולחן בסימן ר"ח סעיף י"ז. גריסים זה מין דגן. גריסים זה דגן, ממש. גריסים זה חמשת מיני דגן, ובפסח גם כן צריך להיזהר מזה. תבדוק. תבדוק. גריסים בדרך כלל עשויים מחיטה, משהו ממש מחיטה. יש דברים משיבול, זה ממש עשוי מחיטה. אחרי שראינו את הדברים האלה, יש דבר שלא התייחסתי אליו, זה לשלווה, אבל אולי כן תכנס לשלווה עכשיו לברכה ראשונה. טוב, תכף נדבר על ברכה אחרונה. אני אגיד על שלווה, אבל רק בקיצור, ששלווה זה קצת יותר מורכב, כי זאת חיטה שלא בושלה, אלא רק חוממה. בשו"ת איגרות משה דן בעניין השלווה באור החיים חלק ד' וסימנים מ"ד ומ"ה, ובדבריו, עיקר דבריו לברך בורא פרי האדמה. יש מקום שהוא כותב שאפשר לברך אולי מזונות, אבל כנראה הוא חשב שמבשלים את זה קודם. עיקר המסקנה שלו לברך בורא פרי האדמה, וכך גם דעת רב שלוים וזלמן אוירבך והרב אליושיב, לברך בורא פרי האדמה על שלווה, כי בסך הכל זה די שלם, יש שם עשרה של קליפה, אבל יש שם עשרה של קליפה, אין שם בישול, אלא רק בחום, אז זה קרוב מאוד לחיטה כמעט חיה, ולכן על שלווה למעשה נראה שהעיקר לברך בורא פרי האדמה. יש מחלוקת לגבי גרנולה מה לברך. אני מדבר על גרנולה שיש בה את שיבולת שועל ודברים אחרים, אז בדרך כלל המזונות זה העיקר, אבל לפחות מה מברכים על המזונות. יש מחלוקת. הגרנולה זה דבר שהוא בדרך כלל לא כל כך מבושל, אבל לפעמים הוא עבר טיגון מסוים. יש כל מיני סוגים של גרנולה, אז יש מקום לדון בדבר הזה. למעשה, אם הגרנולה היא דבוקה קצת, יש חתיכות דבוקות קצת, אז זה כנראה אפשר לברך עליו מזונות, כי זה דבוק. ואני, כשאני אוכל גרנולה, אני תמיד מוצא משהו דבוק. אני מחפש חתיכות דבוקות, ואז על זה אני מברך מזונות, כי זה דבוק קצת. ואם זה לא דבוק, אז...
אז... לאכול דווקא את זה, או... לראות...
עכשיו, בעיקרון אתה יכול... לא, אתה... בכפית הראשונה, עדיף שתאכל את זה בכפית הראשונה. עכשיו, אם אתה שואל אם להפריד מדברים אחרים או לא, מעיקר הדין לא צריך להפריד, אלא אם כן, זה ממש חתיכות ברורות של חיטה ושל זה, אז כדאי אולי לקחת אדמה ומזונות בנפרד, כאילו. אבל אם זה הכל תערובת אחת, אז תברך רק מזונות, כי מזונות זה תמיד העיקר. אבל זה שיעור אחר שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו. היה לי עוד מקום לדבר על זה. מה אתה אומר? מסתבר שכן. ומסתבר לפעמים אפילו, רב שלמה מזל מאוירבך אומר, לפעמים זה נדבק בתוך היוגורט. לא בחוץ, אבל אתה מכניס את היוגורט, אחרי דקה זה נהיה קצת עיסתי כזה. אז הוא אומר, אז ביוגורט תברך על זה מזונות. אולי יש כאלה שמש נפרדים בחוץ, אז זה ספק, אז אתה יכול להכניס את היוגורט, ובתוך היוגורט אחרי חצי דקה זה נהיה יותר דבוק כזה, ואז תברך מזונות. אז מסתבר שגם על ידי דבר אחר חיצוני. ועכשיו, אחרי שדיברנו על ברכה ראשונה, ודיברתי בקצרה על ברכה ראשונה, מיוחד כיוון שאני בשבועיים הקרובים לא ישור, אז אני צריך לאחד את הכל פה ביחד. ואני רוצה לדבר עכשיו על ברכה אחרונה. ברכה אחרונה זה סיבוך גדול לגבי חיטה חיה, לגבי דייסה, לגבי צ'ון שהחיטים מאוחות, כל מיני דברים שהם מאוחים, או גריסים מאוחות. אם זה הפך להיות תבשיל, זה מזונות ועל המחיה. זה גמרנו. הפלונטר הוא מה קורה כאשר אתה לא מברך מזונות, אלא מברך בורי פרי האדמה. מה קורה בחיטים שהם חיות, שלענייננו הנפקמינה הכי גדולה, זה שלווה. כי כמו שראינו על שלווה מברכים בורי פרי האדמה, ואז השאלה היא מה לברך בורי פרי, ברכה האחרונה. אז היא על שלווה, או יהיה על תבשיל חיטה של חיטים שהם לא נדבקו ולא נתמחו, שגם על זה יש ספק מסוים שלמעשה אנחנו נברך על שניהם בורי פרי האדמה, וזה לא תבשיל מאוך ולא דייסה ולא דברים שברכים עליהם על המחיה. אז השאלה שלנו היא על חיטים שברכתם הראשונה בורי פרי האדמה, כמו שלווה. אומרים התוספות, תוספות שם בברכות למד זין, מי הוא בלאחריו יש ספק, מה הם מברכים? אם מברכים על המחיה ועל הכלכלה, הוא מסיים על האדמה ועל פרי האדמה. כלומר, רבינו תם חשב, ואף תיקן כך בתחילה, שעל שלווה מברכים על האדמה ועל פרי האדמה ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה. ראיתם פעם את זה בסידורים? על האדמה ועל פרי האדמה. כך הוא תיקן, למה? זה שבעת המינים. שבעת המינים צריך לברך מעין שלוש. אז מעין שלוש תוסיף על האדמה ועל פרי האדמה. מה אתה אומר? זה יהיה בכל חמשת מיני דגן שהם שלמים. כל חמשת מיני... מה זה? תראה, השאלה של ה... הבנתי עכשיו מה שאתה שואל. נכון, עיקר העניין, הבנתי מה שאתם שואלים, עיקר העניין באמת יהיה בחיטה ושעורה, למרות שיש מקום לחשוב קצת על האחרים בדברים אחרים כאן, אבל בחי לכאורה באמת בחיטה ושעורה. ואומרים התוספות, דלא אשכחן ברכת על המחיה ועל הכלכלה, אלא איך דברך עליי וברישה קודם אכילה בורי מיני מזונות. אז לכן אין ברירה, צריך לברך על האדמה ועל פרי האדמה. אבל אומרים התוספות שרבינו תם חזר בו, הגיע במחזור שלו, בהתחלה הוא הגיע במחזור שלו על האדמה ועל פרי האדמה, וחזר בו דלא אשכחן בשום מקום אך ברכה. אז רבינו תם קודם כל מלמד אותנו דבר חשוב, למרות שהוא היה מהפכן וכתב במחזור שלו על האדמה ועל פרי האדמה, אחרי זורה אף אחד לא עושה את זה. אז גם אם יש לך סברה טובה, אין מה לעשות, אם אף אחד לא עושה, אז תשמור את הסברה ללימוד, לא משנים הלכה כשאין לך ראיות, כשאין לך מסורת. ולכן הוא חזר בו ומחק את הגרסה הזאת. השאלה היא, מה באמת לעשות? מסקנת רבינו תם, לברך בורא נפשות. אבל בתוספות מביאים את שיטת הרי. מי הוא אומר הרי שיש לספק שמה חכמים קיילה לי והוא מן דגן ולא עושה אופת, וחכמים אומרים ברכה אחת מהן שלוש, ונכון להחמיר שאין לאכול כליות או חיטים שלוקות, אלא בתוך הסעודה. בעלי התוספות אמרו, יש לנו פתרון פשוט, כיוון שיש מחלוקת אם לברך נפשות או לברך על האדמה ועל פרי האדמה או על המחיה, אז אל תאכל אף פעם שלווה אלא בתוך הסעודה. אני חושב שזה פרסומת מצוינת לחברת שלווה. מי יקנה אותם עכשיו אם אתה אומר להם רק בתוך הסעודה? הרי כל שלווה זה התרבות האמריקאית, לאכול בבוקר לא לחם ולא זה אלא לאכול קומפלקס. אז בארץ אכלו במקום זה שלווה, נכון? זה כאילו במקום לאכול, בישיבה אוכלים את זה עם הלחם, אוכלים לחם וגם, אבל בעיקרון. אז השאלה היא מה לעשות עם, עם הדבר הזה, אז בעלי התוספות אומרים, תאכל רק בתוך הסעודה. למרבה הפלא, כך נפסק בשולחן ערוך. בשולחן ערוך הוא כותב שמברכים בורא פרי האדמה ובורא נפשות, אבל הוא כותב שראוי לאכול בתוך הסעודה כדי לצאת מהמחלוקת הזאת. עכשיו זה דבר מעניין, שיש מקום לדון, בדרך כלל ההלכה משתדלת להגיד לנו מה לעשות, ולא שנאכל בתוך הסעודה. כלומר, משתדלת מה לעשות במציאות שלנו, לא לשנות אותו במציאות.
מה הוא עושה כבורא נפשות?
רגע, עוד לא גמרנו. השולחן הוא אומר בורא נפשות, הוא אומר בורא נפשות, אבל הוא אומר לכתחילה יאכל בתוך הסעודה. ויש מקום לדון בדבר הזה בדברי ראשונים ואחרונים. נראה מדבריהם שלמעשה כאשר אדם לא בטוח מה הברכה, אז אם האדם לא בטוח בצורה אישית, שילך ויבדוק. אם אף אחד לא בטוח, כמו במקרה של חיטה, אף אחד לא בטוח, ברכה ראשונה, אז אדם יברך את הברכה הכי כוללת. כלומר, אם אדם לא בטוח אם זה בורא פרי עץ או בורא פרי האדמה, והמציאות לא בטוחה, כלומר, אף אחד לא בטוח, למשל, יש מחלוקת מה לברך על פסיפלורה, יש שאלה לגבי אורלה ויש שאלה לגבי ברכות. יברך בורא פרי האדמה, שזאת הברכה היותר כוללת. אם אדם לא בטוח אם לברך שהכל או בורא פרי האדמה, ואף אחד לא בטוח, יש כאן ספק אמיתי, יברך שהכל. זה לגבי ברכה ראשונה. אבל לגבי ברכה אחרונה, נראה מדברי הפוסקים שכשיש ספק ראוי לאכול בתוך הסעודה. הדבר הזה יש מקום להאריך, לבאר אותו, ואנחנו לא נוכל לעשות כרגע. אני רק אומר שהדבר הזה יצא, בא לידי ביטוי גם כאן, בעניין הזה של השלווה, של פסיקת השולחן ערוך. אבל מי שרוצה לאכול שלווה לא בתוך הארוחה, אז יש פתרון. אני שנים רבות נמנעתי מלאכול שלווה, למרות שמאוד אהבתי שלווה בילדותי, ונמנעתי בגלל רבינו תם, יותר בגלל הרי, נמנעתי, ובעלי התוספות שאומרים לא לאכול בתוך הסעודה. עכשיו כאן אני חייב להגיד כמה דברים. א', אם אדם אומר, אני רוצה לאכול שלווה, לא בתוך הארוחה, מה לברך? אנחנו נגיד לו, תברך ברכה ראשונה, בורא פרי האדמה, ברכה אחרונה, בורא נפשות. למה? כי כך פסק השולחן ערוך, שהברכה היא בורא נפשות, הוא רק כתב שלכתחילה תאכל בתוך הסעודה, וכך דעת רוב הראשונים. רוב הראשונים פסקו לברך בורא נפשות על חיטה מבושלת. ראינו מקודם, או לא משנה, חיטה שלמה, כך ראינו מקודם את הרמב״ם, וכך פסקו המאירי ותלמידי רבינו יונה, והרשב"א בשם הרייבד, והריטב"א, והראה. רוב הראשונים פסקו לברך בורא נפשות. אז אם אדם אומר, אני רוצה לאכול עכשיו שלווה, תברך בורא פרי האדמה ובורא נפשות. אם אדם רוצה איזה פתרון, אז יכול להיות אולי פתרון מעניין. אפשר להגיד לאדם, אתה רוצה לאכול שלווה וחלב, בוא נאמר, בבוקר, קח לך גם פרוסת עוגה. לשם שמיים. קח גם פרוסת עוגה. לא, בא לך עוגה, כן? אוכלים. קח פרוסת עוגה. תברך, בורים לי מזונות על העוגה. לא, אנחנו נגיד לעשות הפוך. תברך בורא פרי האדמה על השלווה. תברך בורא מיני מזונות על העוגה. תברך שהכל על החלב. בכל מקרה, נכון, יש לך חלב. ואז ברכה האחרונה, תברך בורא נפשות, ותברך על המחיה. בצורה כזאת, בדיעבד אתה פותר את הכל, כי בורא נפשות פותר לדעת רוב הראשונים. ואם לא בורא נפשות, אז אומנם רבינו תם דיבר על ברכה שלה על האדמה ועל פרי האדמה, ברכה כזאת לא מצאנו, ומסתבר שעל המחיה, גם אם אתה תברך את זה בלשון הרגילה של על המחיה, יפתור את השלווה, גם אם זה באמת מזונות. ההצעה הזאת מופיעה בכף החיים, בסימן ריש חט, בסעיף קטן למד. יש מקום לדון בהצעה הזאת, אבל כיוון שרוב הראשונים סברו לברך בורא נפשות, אז נראה שמי שעושה את ההצעה הזאת וככה מוצא עוד דרך לברך גם על המחיה, שזו דרך שהיא מצוינת למעשה. למה אמרתי לברך על השלווה קודם בורא פרי האדמה ורק אחרי זה על העוגה מזונות? כי יכול להיות שמזונות פותר את השלווה, נכון? ראינו שיש דעות אולי ששלווה זה מזונות, זה לא ברור לגמרי. אם תברך מזונות, אז עכשיו ספק. אז תברך קודם כל אדמה על השלווה. אחרי זה תברך מזונות על העוגה, ואז שהכל על החלב. ותראה כמה דברים אתה, איך אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך ארוחת השלווה שלך בבוקר. כל הזמן, רגע, ורבינו תם נכנס. כל גדולי ישראל נכנסים לך לתוך השלווה הזה. בפנים, באכילה, אתה מקדש את השלווה והחלב והביסקוויטים שיש לך ביחד. אז כמו שאמרתי, ברוב המקרים אנחנו כן משתדלים לתת פתרונות הלכתיים ולהגיד, תעשה ככה, תעשה ככה, ולא לשנות את המציאות. יש מעט מקרים שהפוסקים כתבו לאכול בתוך הסעודה, ויש מעט מאוד מקרים שהשולחן ערוך בעצמו כתב, זה לא האחרונים של ימינו, זה מופיע בשולחן ערוך, זה מופיע בבעלי התוספות, ראשונים כתבו. אז אכן, אני אומר, אדם שאוכל שלווה גם לא בתוך הסעודה ומברך בורא פרי האדמה ובורא נפשות, יש לו על מה לסמוך, אבל מי שיכול לאכול יחד עם זה עוגה, ואז לפתור את כל הדברים ביחד, תבוא עליו הברכה. אז בזה אנחנו סיימנו את הנושא של חיטה. בעזרת השם, אנחנו שבועיים לא יש שיעור, ואחרי זה יש שיעור על פת הבאה בכסמין. אנחנו מתחילים את ברכת מזונות, שזה אולי הנושא הכי כבד. לפחות ברכות.
בעצם נשאר באותו בעיה. הוא רצה לאכול בתוך הסעודה. עכשיו הוא צריך לאכול גם עוגה, הוא לא רצה.